שבוע טוב ומבורך. בשבת נקרא בעזרת השם פרשת חוקת. נתחיל דווקא בסוף הפרשה. בסוף הפרשה כתוב שעם ישראל נלחמו עם סיחון מלך האמורי, עם עוג מלך הבשן, וניצחו את שניהם, למרות שהם היו עמים חזקים ביותר, מלכים חזקים מאוד, כמו ש קראנו בהפטרת שלח לך, שרחב אמרה למרגלים, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי הסופי פניכם וכו', ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. ומיד היא ממשיכה על סמך זה, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח מאיש מלפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני אדוני בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. נשים לב ונשמע מה אומרת הגויה הזאת. היא שרואה מלחמות, רואה ניצחונות, והיא תולה את הכל לגמרי אך ורק בקדוש ברוך הוא. היא מבינה ויודעת שבצורה טבעית ורגילה אין סיכוי לנצח כאלו עמים חזקים. ברור לחלוטין שהכל זה מאת השם יתברך שמסייע לעם ישראל. אם גויה יודעת לומר כאלו דברים, להאמין בהם, אנחנו צריכים ללמוד ולהחדיר לעצמנו כמה שיותר, כל הזמן, שאין גבול לכוחותיו ויכולותיו של הקדוש ברוך הוא. מי שיאמין בזה ויחיה בצורה הזאת, יהיו לו חיים רגועים, חיים שלווים, הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו, הרוגע והשלווה ממלאים אותו, ויש לו חיים נפלאים מאוד. תמיד צריכים את החיזוק הזה להרגיש שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, והוא דואג, מגן, שומע עלינו תמיד. אבל בזמן הזה, בתקופה הזו, יש הרבה יותר צורך בעניין. יש לנו אויבים מכל הכיוונים, תמיד היו, אבל תמיד הם היו במצב שקט, במצב סביר שאפשר להתמודד איתו. בתקופות האחרונות מתעוררים מפה, מתעוררים משם, ועכשיו גם עוד עושים איזשהו הסכם איתם, להרגיע את הדברים שלא יהיה אפשר להילחם בהם, לא פשוט בכלל. לכן אנחנו צריכים כמה שיותר להבין ולהרגיש שאנחנו, עם ישראל, בניו ואהוביו של הקדוש ברוך הוא, שמורים ומוגנים תמיד, ובמיוחד במיוחד בארץ ישראל, שעליה נאמר, עיני אדוני אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אמנם משה רבנו חשש להילחם עם עוג מלך הבשן, אבל החשש של משה לא היה בגלל כוחו ועוצמתו של עוג. איך אנחנו יודעים שהוא חשש? כי השם אומר לו, אל תירא אותו. למה צריך להגיד לו? אם הוא לא מפחד, לא צריך להגיד לו. אלא שמשה רבנו פחד. אבל למה משה פחד? אומרים רבותינו, משתי סיבות ששתיהן רוחניות. סיבה ראשונה, חשש משה רבנו שזכותו של אברהם תגן על עוג. למה? כי העוג מלך הבשן הוא זה שבא ואמר לאברהם אבינו שלוט נשבע על ידי הלוחמים, אנשי ארבע המלכים, שברו אותו. אז לכן הוא בא לעוג מלך הבשן ואמר לאברהם אבינו, יוצא להילחם כי הקרוב משפחה שלך נמצא בשבי. אז אברהם אבינו מאוד שמח על זה, מאוד הודע לו על כך, ויצא באמת להילחם. אז הוא עשה טובה כביכול לאברהם אבינו, חשש משה רבנו שבגלל זה תהיה זכותו של אברהם אבינו תגן על עוג לנצח חלילה את משה. והחשש השני שהיה לו, כתוב בזוהר הקדוש בדף קוף בדלת, אומר הזוהר, אל תראה אותו, אותו זה מלשון אות. אות זה אות ברית מילה, אות ברית קודש. כיוון שעוג מלך הבשן עשה ברית מילה, נימול, חשש משה רבנו שהזכות הזאת תעמוד לעוג והוא יוכל לנצח את משה רבנו חלילה. איפה אנחנו יודעים שבאמת משה לא פחד? פחד רגיל מהכוח מעוג מלך בשן שהיה מלך חזק מאוד. כיוון שלפני המלחמה עם עוג הייתה מלחמה עם סיחון. שם לא כתוב שמשה רבנו פחד, לא כתוב שהשם אמר לו אל תפחד ממנו. אפילו שסיחון היה מלך חזק ביותר, העם שלו היה מאוד חזק. אמנם ודאי שעוג היה יותר מסיחון, אבל זה היה עוג עצמו שהוא היה ענק ממש. זה שייך שנלחמים אחד מול אחד, אז זה מאוד משנה. אם יש משהו שהוא ענק וגיבור גדול, אז קשה מאוד להתנהן מולו. כמו שהיה בסיפור של גוליאת, שגוליאת אמר לעם ישראל, תבואו אתה תביאו גיבור אחד מולי, מי שינצח אז העם שלו ישלוט על הכל. זה כשזה אחד על אחד, אבל כשמדובר על עם שלם אין יותר מדי משמעות לגיבור אחד כזה או אחר, לענק אחד כזה או אחר. זה לא כל כך משנה כשזה עם שזה צבא גדול שנלחמים, אז אחד גיבור אחד פחות, יכולים כמה לעמוד מול אחד ולנצח. נמצא שהעוג והעם שלו וסיחון והעם שלו פחות או יותר זה די דומה, לא אמור להיות הבדל כל כך גדול. ולכן אם משה רבנו לא פחד מסיחון, הוא לא היה אמור לפחד גם מעוג. ואם הוא ניצח את סיחון, הוא לא היה אמור לפחד מעוג. הנה ניצחתי את העם דומה לזה, אז מה ההבדל? אם הוא פחד, סימן שיש כאן סממן רוחני, יש כאן משהו אחר שבגללו אמור לקרות, בגללו יש מה לחשוש שאולי לא נצליח לנצח אותו. ולכן אמרו לנו רבותינו שהחששות האלה מדברים מוכנים. גם יעקב אבינו שפחד מעשיו, אומרים רבותינו שהסיבה הייתה בגלל ש-22 שנה יעקב לא קיים מצוות כיבוד הורים, ועשיו קיים אותה, הוא ידע להדר בה, לעשות אותה כמו שצריך. זה הסיבה שיעקב פחד, לא מ-490 ולא מעשיו שהוא אכזרי ורוצה להרוג אותו, לא זה החששות. הכל סובב סביב דברים מוכנים. אותו הדבר גם כן בפרשת קורח שקראנו השבת. משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם, אל תקבל את הקורבנות שלהם, את הקטורת שלהם. מה אכפת למשה רבנו שהשם יקבל? שיהיה קורבן, מה קרה? זה גם מה שמטריד את משה, כן יקבל, לא יקבל. זה מה שמשנה עכשיו, יש פה מחלוקת גדולה, יש פה בלגן גדול, זה מה שנשאר לדון עכשיו, האם השם כן יקבל את המנחה או לא. אבל משה רבנו יודע שיש כוח עצום של מצווה. מצווה שבן אדם עושה יכולה להשפיע הרבה מאוד. לכן הוא חשש שאם הקורבן שלהם יתקבל, אם הקטורת שהם יקריבו, יקטירו, תתקבל לפני השם, יהיה להשם נחת רוח מזה, יש חשש שהמצב לא יהיה כמו שהוא עכשיו שמשה רבנו ידוע לעליונה, אלא הם יכולים לנצח, יכולים חלילה להחזיק מעמד מול משה רבנו. לכן משה מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לקבל את המנחה שלהם. מכאן אנחנו מבינים עד כמה גדול כוחם של המצוות, עד כמה הכוח שלהם הוא עצום. הכל תלוי במצוות שאנשים עושים. ידוע, דוד המלך אומר בתהילים, תנו עוז לאלוהים. מישהו יכול לתת כוח להשם? מי מאיתנו יכול לתת לו כוח? ומצד שני, והוא צריך כוח של מישהו, חסר לו חלילה איזשהו כוח שהוא צריך שניתן לו עוד, ניתן לו גבורה, ניתן לו כוחות, ברור שלא. אז מה הכוונתנו עוד אלוהים? מסבירים רבותינו שהעניין הוא לקיים מצוות שנותנות לקדוש ברוך הוא סיבה למה לשמור על ישראל, למה לתת לעזור להם, למה להגן עליהם. אם עם ישראל לא עושים רצון השם, אז אין שום הצדקה לכך שהשם ירחם עלינו וידאג לנו. לכן כדי שיהיה כביכול אפשרות להשם לעשות, הכוחות שלו לא מוגבלים כמובן, אבל הוא קבע שהעולם מתנהל על פי התורה, על פי המעשים של בני אדם. ולכן כדי שיהיה לא כביכול את האפשרות לעזור לנו, צריך שנקיים את מצוותיו בשלמות. העניין הזה של קיום המצוות זה לאו דווקא בכמות, אלא הרבה מאוד גם באיכות. יש הרבה אנשים, ברוך השם, יראה השם, מקיימים הרבה מצוות בכל יום. אבל האיכות של המצווה הרבה פעמים ירודה וחלשה, וצריך לדעת לשפר אותה ולחזק אותה כמה שאפשר. אנחנו רואים את זה בפרשה שנקרא בשבת בכמה וכמה עניינים. דבר ראשון, יש חשיבות מאוד גדולה לחזור על הלימוד שהאדם לומד. לחזור ולשנן עד שהאדם יודע את הדברים כמו שצריך. ידועה הגמרא במסכת חגיגה בדף ט' עמוד ב' שאומרת שאינו דומה מי ששונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. שם מדובר באנשים שהם כן חוזרים. חוזרים הרבה מאוד פעמים. מי מאיתנו חזר על משהו 100 פעם? הלוואי, חצי מזה. אבל גם בהבדל בין 100 ל-101, גם זה הגמרא שם אומרת הבדל מאוד גדול, שהם לא דומים בכלל. זה נקרא עובד אלוקים, זה נקרא אשר לא עבדו. מוחמי הרב זכר צדיק לברכה רומז את זה בפרשת השבוע. הוא אומר, תחילת הפרשה כתוב, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. אומר הרב, ציווה זה גימטריה 101. זה למצוות שם. וגם אשר ציווה השם הוויה, זה גם כן ראשי תיבות, א' צד י', זה גם כן 101. גם המילה ציווה וגם הראשי תיבות של המילים האלה, שניהם זה גימטריה 101. אז אומר הרב, זאת חוקת התורה, אם אתה רוצה שהתורה תחקק בתוכך, תזכור אותה, תהיה מונחת כמו בכיס, אתה שולף בכל רגע כל מה שלמדת, זה כאשר תחזור ותחזור עד 101 פעמים, ואז באמת הדברים יהיו כל כך משוננים בפיך. החזרה מראה שהתורה חשובה לאדם. כיוון שעל פי הטבע אנשים אוהבים ללמוד דברים חדשים, דברים ישנים שאני כבר מכיר, כבר זה לא מעניין, דבר חדש, אבל שלא למדתי, דבר שחידוש מעניין, או אפילו סתם סוגיה בגמרא חדשה שאני לא מכיר, זה יותר מעניין. אם אדם שובר את הרצון של מה אני אוהב ומה נחמד לי יותר, ואומר אני רוצה לקיים מצוות ושיננתם, שיהיו דברי תורה משוננים בפי, זה מראה שהוא אוהב את התורה, הוא רוצה לדעת אותה, הוא מעריך אותה, הוא לא רק רוצה ליהנות מאיזה תענוג של חידוש והנאה. יש גמרא שמרחיבה בעניין הזה במסכת ערובים בדף נ"ד עמוד ב', שם רבי אלעזר בן עזריה אומר שאדם שלומד ולא חוזר, הוא גם כמובן לא ידע, והוא עושה טעות גדולה, הוא מסביר את זה על פסוק במשלי. ואדם שחוזר עד רבה, מרוויח הרבה מאוד, כמו שמביאה משל לצייד, שרוצה לצוד כל מיני עופות, תפס איזה עוף, ירה בו חץ, או באיזה רשת, לא משנה באיזה דרך, העיקר הוא תפס אותו. עכשיו אם הוא יוציא אותו ויקח אותו, ישים אותו ככה, העוף יכול לברוח לו שוב, לעוף שוב. אם הוא שובר לו את הכנפיים, אז כבר העוף הזה לא יוכל לברוח, יישאר פה וניצוד אצלו לגמרי. זאת אומרת, אם הוא עכשיו יורה בעוף אחד, שם אותו בצד, יורה בשני, בינתיים הראשון יעוף לו, השני יברח לו כשהוא ירדוף אחרי השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם הוא שובר את הכנפיים של העוף, העוף כבר לא יכול לברוח, הוא כבר שקוע פה, אין לו לאן ללכת, ואז אפשר לצוד עוד אחד ועוד אחד. ממשיל את זה שלמה המלך, אחר הגמרא שמסבירה, לאדם שלומד ולא חוזר, או לומד וכן חוזר. אם הוא חוזר, לפני שהוא מתחיל דברים חדשים, הוא חוזר על מה שהוא למד, זה כמו לשבור את הכנפיים, להשאיר את זה אצלי, שזה יהיה מונח פה, לא יברח ויעלם, זה מצוין, זה יפה מאוד. אבל אם הוא לומד הרבה ובלי לחזור בכלל, אז הכל התעיף עיניך בא בעינינו, עובר כמה, כמה רגעים, הוא כבר לא זוכר את מה שהוא למד. עוד מביאה שם הגמרא, פסוק אחר במשלי, כתוב שם הון מהבל ימעט, וקובץ על יד ירבה. אומר שם הרב הונה, הבל, הוא דורש ה' במקום ח', הבל, חבילה, נשום חבילה. הוא אומר הון מהבל ימעט, עם אדם, לומד לתורה, חבילות, חבילות, מספיק, מלא הספקים, עוד הספקים, עוד הספקים, והוא לא חוזר, בכלל זה ימעט, זה לא יחזיק מעמד. אבל מי שקובץ על יד, שומר לעצמו, למד קצת, חזר על זה, יודע את זה, ואז הוא ממשיך הלאה, אז הוא ירבה, יהיה לו הרבה ידיעות. אומרת הגמרא על הדבר הזה, רבה אומר, יודעים החכמים את הדבר הזה, ועוברים על ה... כולם יודעים שבלי לחזור, לא זוכרים. ובכל זאת, עוברים על זה, וממשיכים ללמוד בלי לחזור. יש, כמו שאמרתי, את הרצון הזה, ללמוד דברים חדשים, דברים מעניינים. בא רב נחמן בר יצחק ואומר, אני שמרתי לעצתו של שלמה המלך, ועשיתי כדבריו, והתורה התקיימה בידי. הוא לא מסביר למה הוא מתכוון. אני חושב, יש בגמרא, בכל התלמוד, שבע מקומות, שרב נחמן בר יצחק היחיד, שהגמרא שואל, לומדת מאיזה פסוק איזה דבר, שואל את הגמרא, אבל כתוב קצת אחרת, אבל קוראים את זה אחרת. הוא אומר, נכון, אבל כתוב בכתיב חסר, בתורה, בתנ"ך כתוב בכתיב חסר. ורב כתיב, ועוד כמה מקומות. זאת אומרת, שרב נחמן בר יצחק זוכר את התורה. עכשיו אנחנו מדברים על התנ"ך, לא על דברים אחרים, אבל נתחיל מזה. הוא זוכר את התנ"ך בצורה כל כך ברורה, עד שהוא יודע בעל פה איזה מילה כתובה בכתיב מלא ואיזה מילה כתובה בכתיב חסר. דבר שלא נמצא באמוראים בכלל. יכול להיות שהיו עוד שידעו, אבל איפה שהגמרא מזכירה את הדברים האלה, תמיד זה רב נחמן בר יצחק. אז זה שליטה מלאה, כמו שכתוב על רבי מאיר בגמרא במסכת מגילה בדף י"ח עמוד ב', שדברי תורה ברורים לו, מונחים אצלו ממש. דברי תורה, אפילו שדברי תורה כתוב עליהם התעיף עיניך בו ועינינו, אצל, הם היו מיושרים אצל רבי מאיר, ככה דברי הגמרא. אותו דבר היה רב נחמן בר יצחק, ואין ספק שזה היה פרי, החזרות והשינונים שלו. הוא לא אמר, למדתי, ממשיכים הלאה עוד ועוד. אז הנה זה לדוגמה אחת, נראה שזה השפיע גם על עוד לימודים של משניות וברייתות וכדומה, אבל הדוגמה שאנחנו רואים את זה בשער זה מי שיראה תמיד, ישים לב לדבר הזה, שהוא היחיד שבקיא ממש גם בכתיב חסר. אז רוב החכמים לא עומדים בזה, לא עומדים ברצון להספיק עוד וללמוד דברים חדשים, וזה טעות, כי בסופו של דבר, אחרי העוד של שנתיים שלא יצטרכו לחזור על כל דברים מחדש כי הם לא זוכרים אותם בכלל, ואז כל הזמן חוזרים ולא יודעים בסופו של דבר כמעט. בא רב נחמן בר יצחק אומר, אני הלכתי בדרך הנכונה, והנה הפירות, הנה התוצאות הטובות. כל אחד ילמד לעצמו, רוצים לדעת הרבה דברים, משתדלים ללמוד, אבל האיכות של הלימוד זה שחוזרים וחוזרים עד שממש הדברים נמצאים וברורים אצלנו גם בהבנה שלהם וגם בידיעה שלהם, זוכרים אותם כמו שצריך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. יש עוד עניין שהוא יותר, הוא גם ידוע ומפורסם בפרשה שלנו, אבל תמיד זקוק לחידוש רב, לחיזוק רב. מה התורה אומרת? אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. הגמרא בסוף מסכת ברכות, ריש לקיש אומר, מה זה אדם כי ימות באוהל? אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. מרחמי הרב, זכר צדיק לברכה, אמר רמז יפה, המילים כי ימות באוהל זה גימטריה 524. כמניין מספר פרקי המשניות שיש לנו בכל שישה סדרי משנה, וכמניין המילים תלמוד בבלי. וצריך להוסיף על זה שגם השם של הרב רבי מאיר מזוז גם כן גימטריה 524, כי מי כמוהו שהמית עצמו בעולה של תורה וניצל כל רגע שרק אפשר, וכולם יודעים כמה הרב עבר, לא באמת יודעים אבל יחסית יודעים קצת כמה איסורים היו לרב, כמה דברים והפרעות עם אצלו, עם אצל הרבנית, עם כל בתוך המשפחה, כל מיני דברים, והרב במסירות נפש ממש כל רגע שרק אפשר, כל דבר שאפשר עוד לכתוב, עוד שיעור, עוד דבר, הוא עושה מאמצים רבים לעבוד את השם עד שזה כמעט בלתי אפשרי, ואז כבר אין ברירה, אז עוצרים. הרב זצ"ל הוא מחייב את בעלי האיסורים, כל שכן את מי שהוא לא בעל איסורים, ברוך השם אנחנו לא במקומות האלו, לא סובלים, לא צרות ולא בעיות, אלא מה? שהרבה פעמים בן אדם מפריע לו איזה משהו, משהו לא כל כך הסתדר לו, זה כבר תירוץ. למה אני לא עשיתי את זה? כי מה לעשות, הייתי עייף, גאה לי קצת הראש, הפריע לי פה, לא הסתדר לי שם. מוצאים תירוצים והסברים לכל מיני מעשים, לכל מיני הפסדים של מעשים שאדם צריך לעשות. וזה ממש לא נכון. לא, אף אחד לא צריך לחפש תירוצים והסברים למה הוא לא עושה. פשוט צריך לדעת להתעלות מעל קושי כזה, מעל קושי אחר, להתאמץ ולהשתדל עם בעלי איסורים שמטבע הדברים אמורים להיות עכשיו שבורים ורצוצים במיטתם וביתם, ולא, מה שצריך, משתדלים ומתאמצים עד שכבר זה בלתי אפשרי בכלל. אז קל וחומר שאדם לא ייתן לשום הפרעה כזאת, לא לתת. כל רגע שאתה יכול לעבוד את השם טוב, אם זה בלימוד תורה, אם זה בתפילה, אם זה בכל העשייה האחרת רוחנית, לא לוותר עליה. לא הגיוני שבגלל איזה קושי קטן מסוים אדם כבר מפסיד הרבה מאוד. אין התורה נקנית אליה מי שממית עצמו עליה. ממית פירושו לא מעניין אותו מכלום, לא זה ולא שום דבר. אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לדעת את התורה, אני מסיר את כל המפריעים, לא נותן לשום דבר להציק לי ולהפריע לי, לבלבל אותי, אלא מנצל כל רגע ורגע לעוד תורה ועוד תורה. יש לנו בפרשה גם כן את שירת הבאר. הרב זכר צדיק לברכה מביא דרשה מוסרית ורעיונית של מואביב, הגאון הקדוש רבי מצליח מזוז זכר צדיק לברכה השם ייקום דמו, על הפסוקים האלה של שירת הבאר. אבל לפני כן יש דבר אחר שהרב מעורר לגבי שירת הבאר, דבר שהוא מאוד חשוב לדעת. מתי עם ישראל שרו את שירת הבאר? בשנת ה-40, בשנה האחרונה לפני שנכנסו לארץ ישראל. אומר הרב, בוא נשים לב, הבאר הייתה איתה מאז שהם יצאו ממצרים, שנה ראשונה, שנייה, כל הזמן יש לכם מים, כל השנים לא שרו והודו להשם על המים שהוא שולח להם כל יום, שדואג שיהיה איתם כל זמן וכל מצב. מתי שאתה רוצה יש פה מים, כאילו אדם נמצא בביתו, פותח את הברז, פותח את המקרר, יש לו מים, מים קרים, מה שהוא צריך. מתי הם התעוררו להודות על הבאר? כאשר בפרשת השבוע נפטרה מרים והבאר פסקה בגלל שהיא באה בזכות מרים. אז היה להם איזה זמן מסוים שלא הייתה באר, הרגישו בחסרונה, ואז היא חזרה בזכות משה ואהרון, כמו שהגמרא אומרת במסכת תענית בדף ט'. אחרי שחזרה, אז שרו שירת הבאר, עלי באר עלונה, באר חפרו השרים וכו' וכו'. כמו המשל הידוע על אותו אדם שהיה ברוך השם מצב כלכלי טוב, והיה איזה ילד קטן, יתום, שלא היה לו איפה להיות, והוא הכניס אותו לביתו, אימץ אותו, דאג לו לכל מחסורו, כאילו הבן שלו. אוכל, שתייה, בגדים, כל מה שצריך, דאג לו. ככה כמה שנים טובות, ויום אחד אחרי כמה שנים כאלו, רואה אותו בעל הבית הזה, איזה עני ברחוב, שככה מבקש צדקה. אז אנשים נותנים לו, נותנים לו שקל, מינימום של מינימום, אבל הוא החליט, אמר, אני ככה אתן לעני הזה הרגשה יותר טובה. כמובן, נכון, הוא מסתדר פה, מקבל קצת כסף, יש לו לחם לאכול, מים, לשתות, אבל אני ככה רוצה, אמר לו, בוא אליי לביתי, לאכול אצלי ארוחת צהריים טובה. העני הזה מאוד מאוד שמח, תמיד אוכל רק בשביל לא למות ברעב, אין לו, מצמצם תמיד עכשיו לקבל ארוחה רצינית אצל אדם שהוא, יש לו כסף, זה דבר מבורך מאוד. כבר בדרך לבית הוא משבח אותו ומשבח אותו ומודה לו. בסעודה עצמה הוא דאג שבאמת תהיה סעודה כמו שצריך, משובחת מאוד, יותר מהסטנדרט שהוא רגיל, והוא כל מאכל שמגיע, כל ביס שהוא אוכל, הוא מודה לו ומשבח אותו, אין כמוך, ומברך אותו, פשוט בלי סוף, נגמרה הסעודה גם כן לפני שהוא הולך, עוד פעם ועוד פעם. טוב, נפרד ממנו, ואז אותו בן אדם הולך לאשתו, אומר, תשמעי, את היית פה, שמעת כמה הוא משבח, כמה הוא נהנה, כמה הוא מודה, אני מאוד מתפלא, הילד שאצלנו לא מקבל פעם אחת ארוחת צהריים, מקבל כל יום, בוקר, צהריים, ערב, מיטה לישון, בגדים, הוא מסודר, אף פעם לא שמעתי אותו משבח, אף פעם לא שמעתי אותו מודה לי, לא לי, לא לך, מה זה הדבר הזה, איך זה יכול להיות, בעיניי מקבל, קיבל פעם אחת ארוחה, לא מפסיק לשבח. וזה שאני מקבל פה, פי כמה וכמה בכל יום, ובכל זאת הוא ככה. אמרה לי, אשתו, אתה רוצה שגם הוא ידע להודות לך? תשמע בכל אימא נעשה. תודיע לו, תגיד לו, תקשיב, היית אצלנו כמה שנים, עכשיו אתה כבר ילד גדול, תארוז את חפציך, קח את הבגדים שהבאנו לך, כמה דברים לאכול, ו... תשתחרר, תחזור, לך לרחוב, תעשה מה שאתה רוצה, תעבוד, לא יודע מה תעשה. טוב, באמת הוא הלך ואמר לו, מסכן האדם יכול להגיד להם משהו, הם עשו לו טובות עד עכשיו, הם דאגו לו, הם לא חייבים לו כלום. מסכן, קיבל עליו את גזירת הדין, לקח את התיק עם הדברים ויצא לרחוב. הוא עדיין ילד, מה הוא יכול לעשות? לא לעבוד, לא כלום, אין לו איפה לישון, איפה לגור. יום, יומיים, הוא מסתובב פה, מסתובב שם, סובל, אין לו שום דבר, אין לו מה לעשות. אחרי יומיים, האישה אמרה לבעלה, לך תחפש אותו, תגיד לו שאנחנו החלטנו להחזיר אותו לבית. הוא באמת פגש אותו, אמר לו, ראינו שאתה לא מסתדר, זה החלטנו להחזיר אותך. ורק הוא שמע את זה, איך הוא התחיל להודות לו ולשבח אותו, לפאר ולרומם, וככה מאז כל יום הוא כבר כן יודע להגיד תודה רבה ולהודות ולברך. רק כשיש חיסרון אז מרגישים כמה טוב היה, כמה טוב יכול להיות ואיך הטוב הזה יכול להיפסק, ולכן יודעים להודות. אז אותו הדבר אומר הרב, זה מה שקרה לעם ישראל במדבר. הם יצאו למדבר, ישר היה להם באר, צמודה אליהם, וכך הם יכולים לאכול, לשתות, מקבלים אוכל, מקבלים מים, הכל מסודר. הם באו ישר למציאות הזאת מלכתחילה. לא היה להם הרגשה אחרת, הם לא הכירו את המושג. ולכן הם לא ידעו, קיבלו את זה כמובן מאליו. אבל אחרי שהבאר פתאום נעלמה כי מרים נפטרה, פתאום התחילו לקלוט, זה יכול להיות. זה לא איזה משהו שצמוד אלינו בצורה ודאית, זה יכול להשתנות. אם זה יכול להשתנות, כשחזרה הבאר, שרו להשם והודו לו על מה שהוא נתן להם, על המים האלו, על זה שיש להם בכל רגע נתון, בכל זמן שהם רוצים, יכולים לשתות ולא חסר להם כלום. אמנם זה דבר טבעי, כמו המשל הזה, טבעי, שדבר שמתרגלים אליו, דבר שהוא יומיומי, ואנשים מקבלים את זה כמובן מאליו, לא מעריכים. אבל זה לא נכון בכלל. אדם צריך לדעת, להודות ולהעריך כל דבר טוב שעושים לו. זה נכון כלפי אנשים, אם זה אשתו, אם זה ילדיו, אם זה אנשים אחרים. לדעת להודות. בין הדברים, כמובן, גם לקדוש ברוך הוא. השם יתברך, אמנם, לא כמו בני אדם שצריכים את ההרגשה הזאת, שמעריכים אותם, שאוהבים אותם, שמתייחסים כמו שצריך למה שהם נותנים, זה הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. הוא לא חלילה מונע מרגשות או דברים כאלו, אין את המושגים האלה אצל השם יתברך. ובכל זאת, הוא מצפה מאיתנו שכן נדע להודות ולשבח אותו על כל דבר. למה? דבר ראשון, הוא רוצה לראות שהמידות שלנו הן מידות מתוקנות, שאנחנו לא כפויי טובה, יודעים להודות, יודעים להעריך. הדבר השני, הוא רוצה לראות שאנחנו מרגישים שכל דבר שיש לנו זה ממנו יתברך. עוד תגיד, יש לי מים בברז, כי שילמתי חשבון מים, יש לי חשמל, יש לי אוכל, כי עבדתי, וכן הלאה וכן הלאה. לא, נכון שבצורה טבעית זה, משם זה מגיע, אבל לדעת שתמיד כל דבר ודבר שיש לאדם זה מעט השם יתברך. כשאתה מודה לו, זה מראה שאתה מאמין ויודע שזה בא ממנו. אם אתה לא מודה לו, אז חוץ מזה שהמידות פחות טובות, יש כאן עוד בעיה שבכלל אולי אתה לא חושב שזה בא ממנו. אם אדם חסר לו, או במידות הטובות, או בהבנה שהכל מעט השם, חלילה, לפעמים השם יתברך, מחסיר ממנו דברים, כדי שהוא ידע ויבין וירגיש. לא חסר מקרים שאנשים פתאום יש להם קוצר נשימה, בעיות בריאות, כל מיני דברים, נושמים על ידי מכשירים, ואז ניתן מהם הדבר הכי טבעי שיש לכל תינוק שנולד כבר הוא משה. לא צריך לעבוד בשביל זה, זה דבר הכי טבעי, הכי מינימלי שיש לאדם. ואז כשהוא התרפא ברוך השם והוא נושם בכוחות עצמו, הוא מרגיש איזה גן עדן עלי אדמות. אז בשביל מה לאדם לסבול תקופה מסוימת כדי שאחר כך הוא ידע להודות ולהעריך ויחזור לעצמו? נהיה חכמים מראש, נקדים תרופה למכה, שלא תבוא המכה בכלל, נדע להודות להשם על נשימה, על אכילה, על שתייה, על כל דבר ודבר שיש לנו, על בית, לא משנה, כל דבר ודבר. כשאתה יודע להודות להשם, הוא לא צריך להחסיר ממך כלום, כי אתה יודע לעשות את זה נכון וטוב מצד עצמך. עכשיו, אחרי שדיברנו על הנקודה הזאת שהרב מעורר עליה, והיא חשובה מאוד, וכל החיים יש, צריך לדבר עליה הרבה מאוד בעריכות, רק אמרתי את זה רק בנקודה, נעבור לדברים שהרב מביא בשם מורבים. באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם עם חוקק במשענותם. אומר הרב, ידוע שהתורה נמשלה למים. אין, מים אין התורה. שנאמר, אוי כל צמא, לכו למים. המים איפה מקומם? בבאר. אז אומר הרב, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם. מה פירוש? שרים, אלו שלומדים תורה, שיושבים, עוסקים בתורה יומם ולילה, לוקחים את התורה כפרויקט חיים, כל רגע שיש להם, כל הזמן הם משתדלים ללמוד ולדעת את התורה. זה השרים. מי זה נדיבי העם? זה התורמים, אלה ש... בזכותם, הלומדי תורה יכולים ללמוד. הנה יש מי שנותן את הכסף, מי שנותן את מה שצריך. אם אין קמח, אין תורה. עכשיו הגמרא במסכת והבטרה ודף ת' אומרת גדול המעשה יותר מן העושה. מי שעוזר למישהו לקיים מצווה הוא גדול יותר מעושה המצווה בעצמו. אומר הרב שבלשון הקודש חפירה זה פחות מקריאה, לכרות בור זה יותר מאשר לחפור בו. לכן הפסוק דיבר על השרים שזה לומדי התורה, הוא אמר באר חפרו השרים, זה פחות כי הם רק הלומדים, אבל קרוע לדיבר אלה שהם תורמים, אלה שהם עוזרים ללומדים, הם כבר, זה לשון קריאה, לשון, זה עבודה יותר קשה, זה יותר מסובך לכרות את הבאר, ולכן הם זוכים יותר מהלומדים עצמם. והפסוק ממשיך במחוקק במשענותם. מה הכוונה מסביר הרב? חקיקה זה לשון כתיבה. אומר הרב, זה אלו שהם לא רק לומדי תורה, אלא גם זוכים לחדש חידושים בתורה. ולא רק מחדשים, אלא כותבים את החידושים שלהם למען יעמדו ימים רבים. פעם היה אסור לכתוב תורה שבעל פה. כולם היה להם זיכרון מצוין, כל מה שהם לומדים זוכרים, כל מה שהם חדשים, הכל מונח בראש, לא צריך לעשות שום דבר, זוכרים את הכל, אין עניין לכתוב. אבל כבר בזמן הגמרא החליטו שהדורות פוחתים והולכים, ולכן צריך לכתוב את התורה שבעל פה, התירו את הדבר, את דבר האיסור הזה, היית לעשות להשם, הפרו תורתך. אז עכשיו, כשהבן אדם מחדש חידוש, והוא כותב אותו, זה כבר נהיה תורה שלו ממש. זה כבר מעלה מאוד מאוד גדולה. ואגב, צריכים לדעת, גם מי שלא בדרגה כזו שהוא יכול כבר לחדש ממש חידושים, אבל כשהוא שומע או קורא איזה דבר חידוש באיזה ספר, דבר מיוחד, והוא רושם את זה לעצמו כמזכרת, זה גם דבר חשוב, כי זה יהיה חקוק, יהיה שמור לו. הוא רואה איזה חידוש מעניין, איזה רעיון חשוב שהוא יוכל להשתמש בו, בסעודות שבת, ורואים שהוא נמצא וככה מדבר קצת. הוא שומר את זה לעצמו, הוא כותב את הדברים. אחר כך, אם הוא רק נהנה מהדבר יפה מאוד, התחזק ממנו, עכשיו תחפש איפה זה, אחרי איזה שנה, שנתיים, איפה קראתי את הדבר הזה, איפה זה, מה כתוב בדיוק, הוא זוכר את הדברים בערך, אם בכלל, ואז ככה, הרבה מהתורה מופסדת. אז זה מה שהפסוק אומר, במחוקק במשענותם, שמחוקקים וכותבים את חידושי התורה שהם מחדשים, זה כבר מעלה הרבה יותר גדולה מהלומדים בלבד. והפסוק ממשיך, וממדבר מתנה, איך זכו לכל הדברים האלו, לדעת את התורה, לכתוב חידוש התורה, לחדש בתורה, זה בזכות וממדבר מתנה. מי שמשים את עצמו כמדבר, לא מרגיש מעצמו, לא חושב יותר מדי על עצמו, אז הוא, הענבה שלו מביאה שהתורה תיכנה בו, שהתורה תהיה בתוכו. וגם את זה מאיפה לומדים רבותינו? גם כן מזה שהתורה נמשלה למים, כמו שהגמרא במסכת תענית בדף ז' אומרת, כמו, למה התורה נמשלה למים? כמו שהמים מגיעים ממקום, יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה אין התורה נקנית, אלא במי שממעיט את עצמו, במי שלא מרגיש מעצמו, לא מתגאה ולא מתרברב. אז הנה לנו, בפסוקים האלה של שירת הבאר, את כל העניין של התורה, לומדי התורה, תומכי התורה, חידושי תורה, ואיך זוכים להגיע לכל זה. כל הדברים שדיברנו על עכשיו, הם הדברים החיוביים, המצוות הטובות, האיכותיות, שאדם על ידיהם זוכה, שבורא עולם ייתן לו ברכה והצלחה, וינצח במלחמות, יהיה שמור ומוגן. אבל יש גם את הצד ההפוך. כידוע לכולם, משה רבנו ואהרון הכהן הפסידו את הזכות העצומה הזאת להיכנס לארץ ישראל, והכל בגלל עוון אחד בלבד. משה רבנו היכה את הסלע במקום לדבר אליו, ואהרון היה שם ולא מחה במשה, הוא ידע ש... שמשה השם ציווה לדבר על הסלע, במקום להגיד למשה רבנו, רגע, השם ביקש משהו אחר, למה אתה מכה במקום לדבר? אהרון שתק, או חמי הרב מוסיף על זה, שהמטה שמשה רבנו היכה בו, זה היה בכלל מטה של אהרון. לכן יש יותר מחויבות לאהרון למחות בו. המטה שלי, אתה משתמש בו נגד מה שהשם ביקש, היה יותר חובה בשבילו להעיר למשה רבנו על הדבר. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. אפילו שהם עשו רק דבר איסור אחד, דבר לא מושלם, מה זה דבר איסור? הם לא עשו עבירה. השם ציווה לעשות בצורה כזאת את הקידוש השם, עשו את זה בצורה קצת פחות טובה. ההבדל הקטן הזה, הם נענשו על זה עונש גדול מאוד. כי הרי אנחנו יודעים שהם חפצו מאוד להיכנס לארץ. זה לא טוב מישהו, אחד רצה, אחד לא רצה, אלה שרצו לשוב מצרים, לא רצו בכלל לבוא לארץ. בשבילם לא להיכנס לארץ, לא יודע אם זה עונש. אולי משהו קטן, אבל משה רבנו הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף י"ד שהוא התאווה לארץ ישראל, רצה מאוד לזכות להיכנס אליה, מסתם גם אהרון אותו הדבר. ולכן זה עונש מאוד גדול בשבילם שהם לא זכו לזה. גמרא שם אמנם אומרת שמשה רבנו לא התאווה לארץ ישראל בשביל לאכול מפריה ולשבע מטובה, לא בגלל שכתוב עליה ארץ זבת חלב ודבש, הוא רצה לטעום וליהנות ממנה, אלא הוא רצה לזכות לקיים את המצוות שתלויות בארץ. אבל גם בשבילו זה העונש, כי אדם כמוהו, אדם צדיק בדרגה של משה רבנו, אם יהיה לו איזה עונש גשמי, שהוא יפסיד איזה משהו, הוא לא ילך לו באיזה דבר, לא כל כך משנה לו, לא כל כך מפריע לו. מתי מפריע לו? מה זה נקרא באמת בשביל העונש? כשהוא התאווה למצוות, הוא רצה לעשות עוד דברים, ובורא העולם מנע ממנו לעשות. זה העונש, העונש הרוחני, זה בשביל העונש. עונש גשמי פחות מעניין אותו, פחות משנה לו. זה על דרך מה שאמרו חז"ל למסכת אבות, פרק ד' משנה ב', שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. אם אדם היה מבין באמת את המעלה של המצוות ואת הגריעות של העבירות, הוא היה יודע שהשכר הכי גדול על מצווה זה לזכות לעוד אחד אחרת. העונש הכי גדול על העבירה זה לעבור חלילה עוד עבירה אחרת. ולכן העונש שקיבלו משה ואהרון היה עונש רוחני, וזה כואב מאוד בשבילם, כי השם מדקדק עם צדיקים אפילו על דבר אחד שהם לא עשו כיאות, קיבלו עליו עונש מאוד גדול. ועוד עניין אחד, יש לנו בפרשה את הנחשים הזרפים, עם ישראל מתלוננים ומתלוננים, והשם שילח בהם את הנחשים הזרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו בחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם נחש, עם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. ככה דיברה הגמרא, התורה. אומרת המשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ט, שואלת הגמרא, המשנה שם, וכי נחש ממית? או נחש מחיה. אתה שם עכשיו איזה נחש, נחושת, מסתכלים עליו, הוא מרפא, איך זה בדיוק עובד? הייתכן כדבר הזה? והמגמר המשנה שם עונה את התשובה שכולנו מכירים, אלא כל זמן שעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, היו ניצולים. ואם לאו היו ניזוקים. כשיש נחש מקום גבוה, אז אדם מסתכל אל הנחש, וממילא הוא רואה כבר את השמיים. וזה מביא לו יראת שמיים, כמו שראינו בפרשת ציצית שקראנו פרשת שלח לך בסוף הפרשה. תורה אומרת שיהיה פתיל תכלת. למה? כי כשאתה תראה את התכלת, תזכר בים שהוא בצבע תכלת, תזכר בשמיים שהוא בצבע תכלת, כיסא הכבוד שהוא בצבע תכלת, ואז תבוא מזה ליראת שמיים. הצבע מעורר את האדם לזכור את הדבר שיביא לו יראת שמיים. אז להסתכל ישירות לשמיים, זה ודאי משפיע לא פחות, אם לא הרבה יותר. אז זה כל העניין שהנחש נחושת הזה. זה לא שיש משהו בנחש, הוא לא עושה שום דבר. שוב רואים שהכל תלוי ברוחניות של האדם. מוחמי הרב, זכר צדיק לברכה, אמר כאן כמה רמזים יפים. הוא אומר, המילה הכתוב, והביט אל נחש הנחושת וחי. והביט זה גימטרי הלב, 32. והביט אל, הלב של האדם, הוא אצל הקדוש ברוך הוא, ליבו עם האל, ליבו עם השם יתברך. ואז על ידי זה הוא מתרפא. הוא מסתכל לשמיים, ואז הוא מתחבר להשם. הרגש שלו עם הקדוש ברוך הוא, הלב שלו עם השם יתברך. ואז על ידי זה הוא מתרפא. גם המילה הביט זה שם הוויה, גימטרי השם הוויה. ועוד דבר יפה אומר הרב, המילים אל נחש הנחושת וחי, סופי תיבות, כמו הראשי תיבות של שיוויתי השם לנגדי תמיד. אותם ראשי תיבות, שין י' ל' ת', זה אותו דבר, סופי תיבות של זה לראשי תיבות של זה. זה בדיוק העניין. הביט אל נחש הנחושת ואז שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא זוכר את השם יתברך, ואז הוא מתחבר אליו, הוא מתקרב אליו, הוא מאמין בו, הוא עושה את רצונו, ואז ממילא על ידי זה מתרפים מכל הדברים הלא טובים. ועוד דבר אומרת שם המשנה, לפני הסיפור הזה של נחש הנחושת, אומרת המשנה בראש השנה על מלחמת עמלק, שכתוב שם, ויגה אשר ירים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק. גם שם שואלת המשנה את אותה שאלה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, תלוי בו, אם אומרים את הידיים, יש הצלחה במלחמה, הם לא מפסידים, איך זה עובד? ואותה התשובה גם כן, אומרים רבותינו, כשיהיה ידיו למעלה, אז עם ישראל מסתכלים, רואים אותו, את ידיו למעלה, ממילה הם רואים את השמיים, משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, ועד הם מנצחים את המלחמה, וחלילה אחרת. הרב ערוך לנר שואל, אומר למה המשנה צריכה להביא שתי דוגמאות? אותו רעיון, לא הידיים של משה ולא הנחש עושים לא את הטוב ולא את הרע, אלא מסתכלים לשמיים. אז זה באמת דוגמה אחת. מה המשנה עוד, בדרך כלל, אולי הגמרא יותר מרחיבה בדוגמאות, המשנה בדרך כלל דעות מתומצת, קצר מאוד, המשנה לא דרכה להרחיב. אז עוד דוגמה ועוד דוגמה בשביל מה שתי הדוגמאות. אז הוא מסביר שבכל דוגמה אנחנו רואים סוג של שעבוד אחר לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? יש לנו שני חלקים, סור מרע ועשה טוב. קודם כל אדם שרוצה לתקן את מעשיו, קודם כל סור מרע, להתרחק מהדברים הלא טובים, לא לעשות דברים אסורים. שלב הבא זה ועשה טוב, נרדוף אחרי המצוות, לעשות עוד מצווה ועוד מצווה, לעשות דברים טובים רצון השם. אומר הרב, שתי הדוגמאות שחז"ל נתנו לנו, כל אחת מדברת על חלק אחר. המקרה הראשון שדיברנו עליו זה הנחש. הנחש זה סמל ליצר הרע, ידוע. הנחש הקדמוני זה יצר הרע, תמיד הנחש ויצר הרע הם חברים טובים, קשורים אחד לשני. כשעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה דרך הנחש, זה נקרא להשתעבד להשם יתברך בחלק של הסור מרע. יראת שמיים להיזהר, יראת החטא, לא לחטוא בשום חטא, לא לעבור שום דבר שהשם יתברך רוצה, גם בגלל העונש, ועוד יותר בגלל שזה מצער את בורא עולם. זה סור מרע. זה לשעבד את עצמנו להשם יתברך על ידי ראיית הנחש, על ידי ראיית הדברים הלא טובים. יראת שמיים מדברי העבירה, מדברים רעים. ויש את החלק השני. החלק השני זה ידי משה. ידי משה זה עניינים של קדושה ממש. ידי משה, משה רבנו, איש האלוקים, הוא קדוש עליון. כשעם ישראל מסתכלים לשמיים, דרך ידיו של משה שלא עושות מלחמה, אלא רק כשהוא מרים את ידיו, אז מנצחים במלחמה. העניין הוא ראיית השמיים, השעבוד להשם, בעניין של ועשה טוב. אתה מסתכל על ידיו של משה, אתה רואה איזה ידיים קדושות, שמה הם עשו כל החיים שלהם? כל החיים של משה רבנו, תורה, מצוות, סנגוריה על עם ישראל, אך ורק טוב. כשאתה מסתכל לשמיים ומגיע ליראת שמיים על ידי ידיו של משה, פה אתה כבר רואה משהו אחר, פה אתה רואה את העשה טוב. לכן המשנה נתנה לנו שתי דוגמאות, אותו דבר, אותו רעיון, שמגיעים על ידי שעבוד שמדם מסתכל לשמיים, ושעבדים את ליבן אביהם שבשמיים. אחד זה על הסור מרע, דומי ידי נחש, ואחד זה עשה טוב ידם של משה רבנו. אחרי כל זה, אין לנו אלא לסיים במאמר חז"ל על פסוקים בפרשה שלנו. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ח בסוף עמוד ב' אומרת: על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנם ותיכונן עיר סיחון, כי יש יציאה מחשבון להבה מקריית סיחון, אך אלה הר מואב בעלי במות ארנון. אומרת הגמרא, רבי יוחנן שמה אומר, מה זה על כן יאמרו המושלים? אלו המושלים ביצרם. מה הם אומרים? בואו נחשב חשבונו של עולם. מה זה חשבונו של עולם? הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. אתה עכשיו בא לעשות איזה מצווה, תתבונן, נכון, יש איזה קושי. המצווה הזאת תצריך אותי לשלם סכום של כסף. היא תצריך אותי לקום מוקדם בבוקר. תצריך אותי להתאמץ באיזה דבר. אז יש הפסד, נכון? או אני צריך לוותר על איזה הנאה שלי או איזה משהו אחר שרציתי לעשות בגלל המצווה הזאת. נכון, יש במצווה הפסד. אבל הפסד מצווה, תחשב אותו כנגד שכרה. תתבונן, אומנם אתה מפסיד כאן משהו מסוים, אולי אפילו דבר גדול מבחינתך. אבל כל זה כעין וכאפס למה שתרוויח אחרי שתקיים את המצווה. לשכר של המצווה, להנחת רוח שהמצווה הזאת תעשה לבורא עולם. ככל שההפסד שלך יותר גדול, כך השכר הרבה יותר עצום. תעשה את החשבון הזה ותחליט תמיד לבחור בשכר שהוא הרבה יותר גדול, לבחור בעשיית המצווה, כי אתה משקיע משהו קטן ומרוויח הרבה הרבה יותר. כל אדם שעושה עסקאות כאלו ואחרות, בוא נלך על אדם שעושה עסקאות לא מפוקפקות, אין בהם בעיות, אין בהם סכנות, רק רווחים. זאת אומרת, אפשר להפסיד קצת, אבל זה הפסד מזערי. אתה משקיע סכום של כסף באותה השקעה, או אפילו אדם סוחר, הוא הולך קונה סחורה, הוא מפסיד כסף, הוא שילם, אבל הוא יודע, אני רוצה לשלם, אני שמח לשלם, כי אני יודע, שילמתי 1,000 שקל, אני אמכור את זה ב-2,500, ירוויח. שילמתי 10,000 שקל, אני אמכור ב-30,000, ירוויח הרבה יותר. אז הוא, את ההפסד, הוא לא מרגיש שהוא הפסד בכלל, כי הוא יודע שזה הפסד של רגעי בשביל רווח פי כמה וכמה יותר גדול. הוא יעשה את זה עוד פעם אחר פעם, הוא לא יגיד, אה, הוא הפסד לי כמה פעמים, לא רוצה להפסיד את זה, מה פתאום? רק שוטה, חושב כאלו מחשבות. הוא מבין שההפסד הזה הוא רבע. ולכן החשיבה שלו היא חשיבה נכונה. מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ובוחר במצווה, כי השכר שלה הוא הרבה יותר גדול. אותו הדבר להפך מהעניינים של עבירה. אדם לפעמים, כן, עבירה, יש בה איזה הנאה מסוימת. יש בה איזה דענוג רגעי. לפעמים הוא אפילו לא רק רגעי, הוא קם על זמן מסוים, אדם נהנה, הוא עושה את העבירה הזאת, זה טוב לו. אבל תהנה כמה דקות, תהנה כמה שעות, ואחר כך תצטרך לשלם על התענוג הזה דברים נוראים מאוד. ניקח דוגמה פשוטה, אדם שהוא חלילה חולה סכרת, מצב לא קשה אפילו, ומביאים לו איזה גלידה באמת משובחת, טעימה מאוד, כל אכילה בה זה תענוג עולמי, והוא באמת אוכל אותה ונהנה מכל רגע. כמה זמן לוקח לו לאכול את כל הגלידה? 5 דקות, 10 דקות, הוא נהנה ממש, גן עדן. אבל אחרי שהסתיימה ההנאה הגדולה הזאת, השם ירחם, מה קורה איתו? אם הוא, לפעמים מגיעים אפילו לסכנת נפשות, תלוי באיזה מצב בן אדם נמצא, אבל גם אם לא, הוא צריך, מגיע למצב גופני חלש מאוד, אם זה חושך ואם זה חוסר תפקוד, אם זה בתי חולים, אז נהנית, נכון? אבל מה ההפסד? ההפסד הוא פי כמה וכמה. אז מישהו שיש לו קצת שכל, ייהנה את התענוג הזה בשביל להפסיד כל כך הרבה אחר כך? ברור שלא. לא הגיוני, טיפשי ביותר. אותו הדבר גם כן בדבר עבירה. אתה נהנה כרגע, זה יפה לראות משהו שהוא אסור, יפה לדבר דיבורים שהם אסורים, כי אנשים מקשיבים לי לשון הרע וכדומה. אתה יודע מה, איזה חשבון אחר כך תצטרך לשלם על זה? חשבון גדול ונורא, לא שווה, לא הגיוני. עכשיו נשים לב, אני מסיים בזה. תשימו לב מה חז"ל אומרים. מי יחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכרה עבירה כנגד הפסדה? אלו המושלים ביצרם. לכאורה זה היה צריך להיות הפוך. אם הוא כבר מושל ביצרו, אז גמרנו, מה הוא צריך לחשב? הוא מסודר כבר. מי שצריך לחשב זה אלה שלא מושלים. אבל לא. חז"ל אומרים לך, תדע לך, דווקא מי שמושל ביצרו, הוא יכול באמת לעשות חשבון אמיתי. הוא יודע מה זה מצווה, הוא יודע מה זה עבירה, הוא יודע שהתענוג של המצווה העצום והרב הוא שווה פי כמה פי מיליון מההפסד שיש שאני משקיע בשביל המצווה. הוא יודע הפוך אותו הדבר, שהעבירה, התענוג שלה הוא אפס אפסים לעומת העונש החמור. הוא מבין בזה כי הוא מושל ביצרו. לכן דווקא האדם כזה יכול לחשב באמת. אדם שהוא לא, שהוא רחוק מהשם, מה תגיד לו מצווה, שכרה, הוא לא יודע מה שכרה, הוא לא מדמיין אותו בכלל. הוא עושה חשבון, עכשיו אני נהנה מהעבירה, מה יהיה אחר כך, השם יעזור, וזהו. הוא לא יודע לעשות חשבון. אדם שמושל ביצרו מסוגל לעשות חשבון אמיתי, חשבון ראוי, חשבון נכון. יזכנו השם יתברך להבין ולדעת ולהפנים לעצמנו ולחיות בצורה הזאת שבורא עולם שמגן ושומע על עם ישראל, זה אך ורק בזכות המעשים הטובים שלהם, ואך ורק בזכות זה שהם נמנעים מלעשות דברים לא ראויים ולא רצויים, כמו שראינו בפרשה, לטוב ולמוטב, מצוות שהביאו דברים טובים ועבירות שהביאו להפסדים גדולים. נחדיר לעצמנו את זה, נזכור שכל הצלחה של עם ישראל תלויה בקדוש ברוך הוא, כמו שפתחנו, שרחב הגויה הזאת אומרת, אנחנו ונשמע וימס לבבנו. למה? כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אני יודעת ואנחנו יודעים, כל הגויים, שהכל זה השם יתברך עושה, ואנחנו היהודים מבינים שהשם יתברך עושה את זה בזכות המעשים הטובים שבני ישראל עושים וחלילה אחרת. נפנים את זה, נכניס לעצמנו, נחדיר לעצמנו את זה, וככה נשתדל תמיד לעשות את רצון השם במושלם, כמה שיותר איכותי, כמה שיותר טוב, ובורא עולם משתבח שמו, יודע לשלם במטבה פי כמה וכמה ממה שמגיע לאדם. אתה עושה דבר קטן למען השם יתברך, והוא נותן לך כהנה וכהנה, שפע גשמי, שפע רוחני, שפע פרטי לאדם, למשפחה שלו, לשפע כללי, ושמירה מצוינת לכלל עם ישראל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.